פתאום הנוהל הוא שכשאישה מתגרשת אז היא משלמת לה לסופר. אז כיוון שהיא משלמת לסופר, אז זה נראה כאילו לא הבעל כותב אלא אישה כותבת, היא ממנה שלחת לסופר. אז מה? דיל מה הקנוי? הקנוי לרבנן, זה לא אכפת לי. בסוף החכמים מקנים את הכסף מהאישה לאיש, יש דין שנקרא הפקר בדין הפקר, האישה יכולה לשלם, אבל חכמים לוקחים את הכסף הזה, מחשבים אותו כאילו שייך לאיש, וכאילו האיש שילם וזה שלו. אלא משום תכתיב ונתן ואחה לא יאיב לה מידי, הרי הוא לא נותן כלום, כלומר צריך שיהיה שווה פרוטה, שווה כסף. דין מה נתינת גט? אולי מה שכתוב ונתן זה לא הכסף שהוא צריך לשלם, אלא מה שחשוב זה שהוא ייתן לגט, גם אם הגט, גם אם הוא לא שילם. תדד השלחו מארתם, אם יש לנו גט שלא שווה כלום, איך יכול להיות גט שלא שווה כלום? איסורי הנאה. אם כתבו גט על דבר שהוא אסור בהנאה, אז הדבר שהוא אסור בהנאה אי אפשר למכור אותו, הוא לא שווה כלום, שום דבר. אתה רואה שזה לא, לא, לא מהווה בעיה, כי אין דין שיהיה הגט שווה פרוטה. גוף השלחו מטעם, תבוא על איסורי הנאה באמת כשר. אמר רבה שיפן אני מתנינה על העלה של זית, אדם יכול לכתוב על העלה של זית, מעלה דבר שלא שווה כלום, אפס, והיא מתגרשת. אמרה, העלה של זית חזי להצטבופה, אפשר לחבר הרבה עלים ביחד ולתת אוכל לבהמה או לאסוף מזרון. נקודה. תניא רבי אומר, תבוא על איסורי הנאה כשר. נפק לוי, לוי היה תלמידו של רבי, הוציא, פרסם את פסק ההלכה הזה, דרשה משמי דרבי, ולא כלסוע. אנשים לא כל כך שיבחו אותו. למה? כי אמר זה בשם רק רבי, וזה לא רק רבי, הרבה חכמים סוברים ככה. הוא תיקן משמי דרבים, אמר כן, זה לא רק רבי, הרבה חכמים אומרים זה, וכלסו אותו. על מה הלכת הכבטי, ככה ההלכה, שאפשר לכתוב גט על דבר שלא שווה שום דבר, כלומר גם על איסורי הנאה. אנחנו ממשיכים לעסוק בעוד הלכות חשובות של כתיבת הגט. תנו רבנן, וכתב ולא וחקק. צריך לכתוב, אבל לא לחקוק אותיות בתוך משהו. זאת אומרת, חקיקה, לממד חקיקה, היא לא נחשבת כתיבה. רמינו, הרי מצאנו אחרת. כתוב שאם יש עבד שיוצא, הוא אומר אני יוצא לחירות. הוא אומר, איך השתחררת? הנה הוא מראה לנו טבלה. עם כתב, יש בתוך הטבלה, הטבלה זה מין שעבה כזאת, בזמנם היו שמים שעבה על משטח של עץ, היו חורטים בפנים, ככה היו כותבים כל מיני דברים, חשבונות, עניינים. אז הנה יש לי כתב על גבי טבלה, הפנקס, יוצא לחירות, אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדרוכת. אם זה משהו רקום, אם רקמו אותיות, נתנו לעבד רקמה של אותיות שעליה מקובד ורקמו ככה כמו אותיות של פה של זה, זה לא נשאר בכלל. בכל אופן אנחנו רואים שעבד מתגרש בגט, באפטר שחרור, שהוא חקיקה שלא כתבו אלא חקיקו בתוך השעבה, עשו חקיקה בפנים. אמרו לה, אמר רבי אלעזר לא קשה, שאלה מה הוא חקק, עד אחד תוכו עד אחד ירחו. זאת אומרת השאלה היא האם הוא, מה שהוא דחק זה את האותיות, או שהוא דחק את מה שמסביב. הרי אם אני רוצה למשל לעשות חקיקה, אני יכול ללכת מסביב לאות, להנמיך את כל מה שמסביב, ואז האות נשארת בולטת. אפשר עם פטיש או משהו כזה, יש לו צורה מסוימת, הוא נמכה ככה, ואז הוא מנמיך את המסביב, הצורה בולטת. זה לא קשה. בעצם לא כתבת את האות. הנמכת את כל המסביב, ויצא אות. אבל אם חקקת אותיות את עצמן, אז זה בסדר. אז שמת את האות עצמה, אז לכאורה זה בסדר. ראית הגמרא ותוכות לא? מה אם אדם עושה תוכות את המסביב זה לא טוב? הרי נאמר על הציץ הזהב של הכהן הגדול, שלא היה כתובו שוקע, אלא בולט. כדינרי זהב, כמו מטבע. בדינרי זהב, איך עושים? בדיוק ככה, נותנים מכה מסביב, ויוצא נשאר בולט הצורה, אז אני חושב שזה עכשיו כתב, ועכשיו כתוב על הציץ שצריך שיהיה כתוב, קודש להשם. אומרת הגמרא, כדינרי זהב ולא כדינרי זהב. כדינרי זהב שהוא בולט, ולא כדינרי זהב. לילואה טעם תוכות, ואחר ירחות. איך היו עושים את הציץ? ולוקחים את הזהב, בצד אחד דוחפים את האותיות, ואז היו הופכים, יוצא אותיות בולטות. זאת אומרת, היו עובדים באותיות. ואז אם עובדים באותיות, אז זה בסדר, זה קשה. זאת אומרת, יוצא שצריך תמיד לשים לב שאנחנו עוסקים באות ולא במסביב. עכשיו, התפתח דיון שלם על מדפסות. האם אפשר לגרש במדפסת, בגט דפוס? האם זה נחשב חק פתוחות או חק ירחות? כשיש
במדפסת לייזר, בגלל שהוא תופס את כל השאר.
נכון,
במדפסת לייזר
זה מכונת כתיבה, מכונת כתיבה של פעם.
אבל רק אתה מסתכל, לא, לא, זה בסדר, זה עושה את האות עצמה, זה מדפיס את האות עצמה.
לא, אבל יש,
לא, אבל במדפסת לייזר יש איזה קטע כזה שבמקום שהוא לבן הוא כאילו מחזיק את כל החומר שלא יתפס, ואז בעצם כשהדף עובר הוא תופס רק את שנמצא אותיות. אולי בגלל זה זה...
אני אשלים לכם את זה, זה דיון גדול. אז אני אשלים, יום ראשון בנידל. זה לפקמין גם לנושאים נוספים. האם אפשר לעשות מזוזות בהדפסה? להוזיל את כל השוק של המזוזות. לעשות מזוזות עד על קלף ולהדפיס. אולי נעשה על זה שיעור. מה? מה? הכוונות, הבעיה זה הכוונות. נכון.
זה כמו שעושים מצות, נכון? מצות, נכון. שיעור.
נעשה לכם שיעור על זה, שיעור. אמר לרבינה, לרב אשי, רושמה, חותם של מטבע, מחרץ חריץ או כינוף ומחניף. האם משקיעים את המסביב או שמבליטים את התוך? אמר למחרץ חריץ, הייתי ואלוה הכתבו שוקע אלא בולט כדנרי זהב. איזה מתח מחרץ חריץ, אבא אינה מכתב כמו שראינו מקודם, ולקח כדין עזרה ולא כדין עזרה. כדין עזרה ודה בולד, לא כדין עזרה, ודילו אותם מגווי ואחר מעברי, כמו שאמרנו שהוא לוקח מהצד השני. בא מיני רבה מרב נחמן, כתב לגט על טס של זהב, לא פחות, ואמר לה, למה הבאתי לך גט על טס של זהב? בהזדמנות זו את מקבלת גם את הגט וגם את הכתובה. הטס זהב הזה זה גם הכתובה שלך. מהו? אמר לי, מצוין, התקבלה גם גיטה וגם כתובתה. הייתי ואי, התקבלי גיטך והשאר לכתובתך. התקבלה גיטה והשאר לכתובתה. טעמה דעיק השאר, זאת אומרת שיש קטע שעליו כתוב הגט, ומסביב יש עוד קצת זהב שעליו לא כתוב גט, אז השאר הזה, מה שנשאר מסביב שעליו לא כתוב כלום, זה על הכתובה. טעמה דעיק השאר, שנשאר משהו מחוץ שלא כתוב על אבותיות, עלי קשר לא. גמר לא נכון. הוא עדין אף אגב דלי קשר. גם אם הגט כתוב על כל המשטח של הזהב, זה נחשב שהיא קיבלה כתובה. כמה שמונה? דאף אגב דהי קשר, אפילו אם יש, אם נשאר, שיש זהב שלא משמש לכתיבת הגט, הכל זה תלוי שהוא אמר לה את זה. היא אמר לה שזה כתובתך, אם הוא לא אמר לה, לא. זה לא נחשב כתובה. מה הייתה? מה? יכולה להגיד, זה לא כתובה, זה סתם חלק מהגיליון. אווירה, זה מגיל טוב. תנו רבנן, הרי זה גיטך, אבל הנייר הוא שלי, אינה מגורשת. יש לנו דין שכתב על הספר קריטות. קריטות זה צריך להיות נפרדים. והוא נותן לה משהו שהוא פורח באוויר בכלל, אומר רש"י. על מנת שתחזירי לי את הנייר, אני מגרש אותך ואני רוצה אחר כך את הנייר חזרה. הרי זה מגורשת. בא לי רב פאפה, מה אם הוא אומר לה, אני נותן לך גט, הכל שלך, אבל בין השורות זה שלי. בין שיטה לשיטה, בין טבע לטבע, זה נשאר שלי, מי? תיקו. ותיפו כלד, ספר אחד הרמה רחמנה ולא שניים שלושה ספרים. בעצם הוא נותן לה כמה שורות. כל שורה מנותקת מחברתה, באמצע שלו, אז הוא נותן לה כמה ספרים בעצם. לא צריך עד המעורה, שהשורות מחוברות אחת עם השנייה. נקודה. ביי, רמי ברחם. היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. וגט כתוב על ידו. והרי הוא יוצא מתחת ידה. האישה פתאום יש לה עבד ביד, אצלה, עבד של בעלה, ועל העבד כתוב לו על היד גט, גט מיועד לאישה. הרי הוא יוצא מתחת ידה, מה הוא? מי אמרינה הקנויה הקנילה? מסתבר הדבר שהבעל נתן לה את העבד בתור גט, בתור במתנה, עם הגט שכתוב עליו, היא מגורשת. עוד אילמה אולי, העבד יגדיל ראש, מנפשי עיל, אבל הבעל עוד לא עשה נתינה. ואולי זה לא, 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 אין פה פעולה של ונתן. אמר רב, תיפוק ליד, כתב שיכול להזדייפו. בכלל לכתוב על, על גוף, זה יכול, אפשר לזייף את זה. לרב הקשה מתניתין, הרי משנה מפורש אמרה את הדבר הזה, שאפשר לכתוב על יד של עבד. איך לא מתניתין לרב הלא קשה? המשנה מדברת בידי מסירה. ורבי אלעזר, שיטת רבי אלעזר שגט ניתן בידי מסירה, וידי מסירה הם הדבר העיקרי, ולא אכפת לי שיהיה אפשר לזייף את הגט. לא אכפת לי, כי הידי מסירה קראו את הגט, הם יודעים מה כתוב בו, הם מעידים על זה, אחר כך אתה רוצה הבעל, תזייף מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי. העדים יודעים מה כתוב. אלא לרמי בר חמא קשיא, לרמי בר חמא לא קשיא. בכתובת קעקע, מדובר שיש כתובת קעקע על העבד, והיא לא נמחקת לעולמים. לכאורה הרי זה אסור לעשות כתובת קעקע, שואל התוספות. התוספות אומר ש... מהדאורייתא אין איסור עד שכותב ומקעקע בדיו וכחול. לפי רבי שמעון עד שכתוב את שם השם, אבל יש איסור דרבנן לכאורה. או איסור דאורייתא. מכל מקום הגט כשר, למה? כי למדנו שאם כתב על איסורי הנאה כשר. אז גם גט שנעשה בניגוד להלכה, הגט כשר. אשתא דתית לאחי, מתיתנא מלוקא, שאפשר להגיד שגם המשנה מדברת בכתובת קעקע. מה יהווה לה? מה עם העבד הזה? שאדם בא נתן לאשתו עבד שכתוב עליו גט, האם היא מגורשת? תשמע. דאמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. נקודה. מה זה גודרות אין להם חזקה? אם אדם, יש בעלי חיים שמסתובבים כל הזמן, כבשים, עיזים, כל הזמן מסתובבים בחוץ, ויש עז שכולם יודעים שהיא שלי, ופתאום אחד האנשים בכפר מחזיק, הולך עם העז הזאת, אני אומר, מה זה שלי? הוא אומר, אני מוחזק, אני עכשיו המוחזק, המוציא מחברו, עליו הרי, תוכיח שהעז זה שלך. זה לא נכון, למה? כי עז זה דבר שמסתובב. זה שזה אצלך ביד, זה לא אומר כלום, זה לא נקרא מוחזק. למה? כי היא מסתובבת, אז בטח שעבר. לקחת אותו דבר גם עבד. עבד הוא מסתובב, הוא עצמאי. הוא לא קשור ברפת. אז לכן, זה שהעבד נמצא אצל האישה, זה לא אומר כלום. זה לא אומר שהבעל... נתן לה. נקודה. באי רמי בר חמא, היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה. יש איזה נייר שהוא שלה, וגט כתוב עליה, ויוצא מתחת ידו. עכשיו הבעל מחזיק נייר שיודעים שהוא של האישה וכתוב עליו גט. מי אמרין אנה קנויה קניתלה? היא קנתה לו את הנייר ועכשיו הוא מגרש אותה, ואז הכל קדת וקדים. עוד אילמה, היא לא יודעת, היא לא יודעת שהיא צריכה לקנות לו ושזה יהיה שלו. אז מה הדין? מה היא? אמר אביי, תשמע, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים. משנה בעדויות מספרת של רבי חנניה סגן הכהנים, העיד על כפר קטן ליד ירושלים. יהודה בן בבא. יהודה בן בבא? חשבתי רבי חנניה סגן הכהנים, לא זוכר, יהודה בן בבא. והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים, ובא מעשה לבני חכמים והכשירו. הוא היה מכין את כל השטרות, הוא היה מלווה כספים והיה בעצמו כותב את השטרות. לכאורה מי צריך לכתוב את השטר? הלווה. הלווה הוא זה צריך לכתוב את השטר ולתת אותו למלווה. ופה המלווה כותב את השטרות. והמי, היבן הספר מקנה, צריך שמי שהלווה ייתן את זה לה, למלווה. אלא לה, אנחנו אומרים שהוא יודע את ההלכה. הקנוי מקנה לו. הסופר הזה, הוא כותב את השטרות הלווה, הוא מקנה את השטר ללווה. והלווה נותן חזרה למלווה. אז אם אתה רואה שאנשים יודעים לעשות את זה, אותו דבר גם כאן האישה, יודעת להקנות את הגט לאיש, והאיש מחזיר לה את זה חזרה. זה גמרא, מה הקשר? ואם הזקן שאני, שם אדם, שזה המקצוע שלו, שנים, זה העבודה שלו, הוא חכם, הוא יודע לעבוד בשטרות, הוא יודע מה צריך לעשות. אבל פה אישה, מי אמר שהיא יודעת את כל הלכות גיטין עכשיו, פעם ראשונה בחיים שלה, והיא גם לא אמורה לדעת הלכות גיטין. אלא אמר רבה, יש לי ראיה ממקום אחר, מאחר. הרב היוצא לאחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורים. יש לנו זמן שאנחנו כבר בסוף. אז נעצור, כי זה מתחיל להתברבר. אז לחוץ כזה. כן, אני יודע, אבל זה יהיה קצת ארוך. טוב, נשלים את זה.